בשתיים, ענת צריג בסדרת פרקים חדשה, נשים גדולות.
ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים. שיחה עם נשים על נשים, על הדרך שעברו, על המורות שפגשו בדרך, על ההתמודדויות מנקודת מבט של נשים ביחס לחיים ולקריירה. בעצם, מה זה להיות אישה בעולם היום? אני ענת שריג, יועצת ארגונית, מומחית לפיתוח מנהיגות ותקשורת בעולם משתנה, מלווה אנשים וארגונים בתהליכי שינוי, מזמינה אתכם ואתכן למסע, באמצעות מפגש עם נשים שפגשתי בחיי, וכאלה שאני סקרנית לפגוש, ללמידה, להתפתחות ולהשראה. גם בשלב זה של חיי אני מרגישה שיש לי יותר שאלות מתשובות. בפודקאסט אני מתכוונת להקשיב באמת לכל אורחת שתגיע, באמפתיה, כנות וסקרנות, בתקווה לתת ערך לכל אחת ואחד מהמאזינים ומהמאזינות. מזה זמן אני הולכת עם הבנה שממש מתחת לידיים שלנו יש מכרה זהב של תבונה, חוכמה, ידע, ניסיון, ובעיקר פרספקטיבה על החיים. כשהכל מסביב מרגיש מלחיץ, כאוטי וחד פעמי, פרספקטיבה על החיים יכולה לעזור. אז החלטתי לפנות לנשים לא רגילות ויוצאות דופן שחצו את גיל ה-60, 70 ואף ה-80, ולשמוע מה יש להן להגיד על החיים ועל אתגרי העת הזו, ובעזרתן לזקק מחשבות, תובנות על חיים, קריירה, משפחה, חברה, יצירה ועוד. האורחת השנייה שלי בסדרה היא הזמרת האהובה עליי שלומית אהרון. שיריה של שלומית הם חלק מפסקול של החברה הישראלית. קריירה מוזיקלית מפוארת לאורך 5 עשורים, שבהם שלומית הולכת ומתפתחת מוזיקלית ואישית. מי יש לי אהוב בסרט חרוב, כסולנית בלהקת פיקוד מרכז, ועד ללעיתים של להקת הכל עובר חביבי, אחת הלהקות המצליחות ביותר בישראל בשנות ה-70 וה-80. מי לא זוכר את הקליפ של הלהקה על מדרגות הרבנות? אני חושבת, בהקשר של הזמן ההוא, הקליפ יש בו משהו מאוד חתרני ובועט. בשנת 1981 יצקה את ישראל באורוויזיון עם השיר הלילה, שיר שכתבה ביחד עם בן זוגה יובל דור. בסוף שנות ה-80, עם התפרקות הלהקה, שלומית פותחת בקריירת סולו ומוציאה 7 אלבומים לאורך השנים. למעשה, היא לא מפסיקה ליצור ולהופיע עד לימים אלה. אפילו פתחתי את הפייסבוק וראיתי לוח הופעות עדיין.
לגמרי, לגמרי.
במהלך הקריירה שלומית נגעה גם בעולמות של המוזיקה הקלאסית, ושיתוף הפעולה יוצא הדופן שלה עם זמר האופרה יבגני שפובלוב, שנפטר לפני 2 בגיל 54, והם שרו לקלאסיקות כמו אווה מריה והדאג'יו, שירים ככה. שלומית נולדה בתל אביב בשנת 1950, בשם שלומית דביניק?
דביניק.
דביניק. לזוג הורים יוצא פולין ניצולי שואה. אבי אהרון ואימא נעמי הייתה זמרת ושחקנית בתיאטרון ביידיש בלודג'. כשהייתה בת 17 נפטר אבי אהרון, ולזכרו שינתה את שם משפחתה לשמו. בשנת 2000 נפרדה מבן זוגה יובל דור לאחר 23 שנות נישואים, ולהם 2 ילדים משותפים. זכתה במפעל חיים, בפרס מפעל חיים של אמי בשנת 2021, וכמובן, כמו שציינו עד היום, פעילה, מופיעה, יוצרת ורלוונטית. בפרק אני אדבר עם שלומית על חיים, קריירה, יצירה, אומנות, טרנספורמציה ופרספקטיבה. שלום שלומית.
שלום ענת.
אז שלומית, ניסיתי לחבוק את כל מפעל החיים הזה שנקרא שלומית אהרון.
והקשבתי לך כי אני לא הכל זוכרת ולא הכל יודעת מה בא אחרי מה. וזה מעניין תמיד לשמוע את זה ככה מהצד המקשיב.
ואני חושבת שלא אמרתי את הכל, לא דיברתי על המחזות זמר שאת היית בהן ועוד ועוד ועוד. אבל אני הייתי רוצה ככה לשאול אותך מאיפה להתחיל כדי להבין הכי טוב את שלומית אהרון. מאיפה היית מתחילה?
וואו, את רוצה לשאול אותי? אני רוצה לשאול אותך. אני לא יודעת לספר את סיפור חיי, אני תמיד מקשיבה לשאלות, באמת מה מסקרן.
אני חושבת שנתחיל בבית ההורים.
כן. אז כמו שאמרת, נולדתי בתל אביב, להורים ניצולי שואה, שאיבדו את, כמעט את כל המשפחות שלהם בשואה. לאבי הייתה משפחה, הייתה אישה ושני ילדים שנספו בשואה, והוא פגש את אמא שלי בדרך לארץ אחרי המלחמה, והם היו פעילים למען ישראל, ועלו לארץ, ואחותי נולדה בדרך, ואני כבר נולדתי בארץ, והם ניסו עם כל האובדנים שלהם לבנות חיים חדשים בארץ. הייתה להם הרבה תקווה והרבה אהבת חיים. ואז היה בית של, שהיה בו כמובן עננת הכובד של השואה, וכילדה, את מכירה בטח את הסיפורים של הילדים, ההורים לא דיברו על סיפורים ממש.
גם ההורים שלך לא דיברו?
לא דיברו ממש. דיברו על הדברים הקלים והכלילים יותר, ועל היחסים, ועל התיאטרון שהיה בגטו. סבא שלי היה שחקן, והוא הפעיל תיאטרון בגטו. לא סיפרו על הזוועות, ולא סיפרו על הקשיים, אבל ילדים קולטים, קולטים ומדמיינים את הסיפורים.
נכון.
אז היו לי הרבה דמיונות של מה בעצם היה שם. ואז היה מצד אחד באמת חיים, רצון רב של חיים והרבה שירה. אמא שלי הייתה זמרת ושחקנית בתיאטרון יידיש בפולין וגם בארץ. עוד ראיתי אותה
גם
על
בארץ?
במה. כן, אני הספקתי לראות אותה על במה. אז הייתה הרבה שירה, אבא שלי אהב מאוד שירה. אני זוכרת ארוחות שבת עם הרבה שירה. ואותי מאוד מאוד עודדו ממש מילדות, זיהו את השירה שלי, וקיבלתי הרבה עידוד, כך שזה היה ריפוי, זה היה סוג של ריפוי, המוזיקה, השירה. כן, ועם זה יצאתי לחיים.
והיום את מכירה את ה... את מרגישה שאת לא יודעת מספיק על הסיפור של המשפחות שלהם, איך את מרגישה...
אני יודעת חלק ולא יודעת מספיק, ואחד הדברים שאני מתחרה, אני לא מתחרטת על הרבה דברים בחיים, אבל אחד הדברים שאני כן מתחרטת, שלא לקחתי מחברת ועת וישבתי עם אמא שלי, ובעיקר מסקרן אותי החיים שלה שם, גם לפני המלחמה, הבית שלה, החדר שלה, אורח החיים שלהם, למרות שלקחתי את אמא שלי לאחד המסעות בפולין, במחנות, נסעתי למצעד החיים עם תלמידים ששולחים כל שנה, ואני נסעתי כזמרת, ולקחתי את אמא שלי, הם תמיד לקחו שלושה אנשי עדות, כן. אנשים שהיו שם, אז לקחנו את אמא שלי כאשת עדות, והיינו במחנות, ושמעתי תוך כדי גם סיפורים שלא ידעתי, שם היה לה... איכשהו יותר קל להוציא, קצת הייתה כאילו מורה של הילדים וכולם, הייתה מאוד מחובקת שם, והלכנו לדירות שהיא גר בהם, וזה היה לי מאוד מאוד מוזר לחבר את זה עם ה... כי זה היה בשבילי תמיד כמו איזה עולם מקביל שקרו בו כל מיני דברים, פתאום להרגיש ולראות חדר מדרגות ודירה ו... אני שמחה שיכולתי לעשות את זה איתה.
זה היה לסוג של סגירת מעגל?
לא יודעת, אמא שלי כבר הייתה באיזשהו מצב שהייתה לי תחושה שבשבילה היא מספרת כמו על איזשהו סרט
כאילו שהיא ראתה
מרחוק, היה איזה כאילו... אבל כן תמיד הרגשתי, תמיד הייתה מאוד גאה בשירה שלי, ותמיד כשראתה אותי שרה, הפעם הבאה הייתי גם לגרמניה, שרתי בגרמניה במופע של שירי ברודווי שעשינו שם, והיא תמיד הביאה את זה שזה איזושהי נקמה שלה בגרמנים, שהבת שלה שרה וכן, ומצליחה. אז... בעצם שרתי, רוב חיי שרתי בשביל אבא ואימא, בשביל לשמח אותם, בשביל איזשהו פיצוי למה שהם עברו. זאת הייתה התחושה שלי.
זאת אומרת שזה די בחר בך, פחות מאשר את בחרת
השירה,
את הקריירה?
לגמרי. אני שרה מאז שאני זוכרת את עצמי, לא הרגשתי שאני צריכה לעשות איזושהי בחירה. קיבלתי את כל החיזוקים החיוביים כבר מההתחלה, הייתה לי איזו תחושה שזה חלק ממני, שאני שלומית ואני אישרה. וזה לא תמיד הלך עם האופי שלי, כי הייתי מאוד שקטה ומאוד סגורה ומאוד ביישנית, ולא היו לי, לא היו לי תכונות שצריך בשביל לצאת ולשיר על במות.
נורא מפתיע אותי מה שאת אומרת,
כן,
את יודעת?
זה היה ממש ככה, זה, כאילו, אבל הייתה לי איזו תחושה שאני צריכה להיות על הבמה, שאין מה לעשות, שזה הגורל שלי, ולימים גם הבנתי שזה מין סוג של, לפי האימונות שלי, זה השיעור שלי בחיים האלה.
מה זה אומר, השיעור?
זה אומר שכדי לשיר בפני קהל, אני צריכה לפתוח בתוכי. צריכה לפתוח את הרגשות שלי, אני צריכה לפתוח את עצמי, אני צריכה לדבר, וזה פתח אותי כאדם. זה שחרר לי את הפחדים, שחרר לי את הסגירות. תמיד הרגשתי שזה הולך ביחד. כל מה שאני משיגה על הבמה, בשירה, זה בעצם פותח לי דברים.
בחיים.
בחיים. כן.
את יודעת, הפרסונה, לפחות איך שאני מכירה אותך, זה פרסונה של זמרת שלומית אהרון, היא מאוד על הבמה, כן, פרפורמרית, ו, כן. ועם קריזמה, וזה מאוד מנוגד למה שאת, לגמרי. בחוויה הנפשית שאת מתארת פה.
כן, לגמרי. אני תמיד הרגשתי ככה מפוצלת לשתי אישויות, שבעצם מתחברות לאישיות אחת בסופו של דבר.
ואיזה, את מרגישה, איזה מתנה קיבלת מאימא שלך, משושלת הנשים שלך, מסבתא, אימא?
כן. סבא וסבתא לא היו לי. תמיד היה לי צורך מאוד גדול, ותמיד תהיתי, איך יש לך צורך כל כך חזק במשהו שבעצם אין לך, ואתה לא יודע מה זה. זה כנראה משהו מובנה שאנחנו זקוקים לו. אימא שלי קודם העניקה לי, אימא שלי הייתה אישה מאוד מחבקת, מאוד מפנקת. היא העניקה לי את השירה, היא הייתה זמרת מדהימה עם כל סופרן, אופראי מדהים. היא העניקה לי את זה, ואני הרגשתי כל הזמן שאני ממשיכה את דרכה. ואני חושבת שהיא העניקה לי גם הרבה כוח חיים, כוח חיים. אמא שלי עברה המון דברים, המון איבדה, כמו שאמרתי לך, את המשפחה שלה, וסבלה מאוד. והיו לה הרבה מחלות, ויחד עם זה הייתה לה שמחת חיים, והיה לה רצון של חיים ואהבת חיים.
איך זה בא לידי ביטוי?
היא תמיד הייתה מתנדבת בכל מיני מקומות לספר את הסיפור שלה, והתנדבה במשען, בכל מיני מקומות כאלה. הרגשתי ממנה המון המון חיוניות, היא מאוד טיפלה במשפחה, היא מאוד, היא אהבה גם לצאת, היא אהבה לשמוח.
זה מדהים למי שעבר מה שעבר, לא?
אחרי שעברה מה שעברה, כן. אז אני חושבת שזה מה שהיא נתנה לי, מאוד את אהבת החיים, ולא לפחד גם מנפילות, מירידות. אני מרגישה את החיים כמו מין מהלכים כאלה, שאתה עולה ואתה יורד, ודרך כזאת שאתה עושה. ולא לפחד מהדרך.
ואת מרגישה שזה היום מהמקום שלך, שאת מסתכלת על המסלול חיים שלך, כאילו משברים לא הפחידו אותך, לא מפחידים אותך, איך את מתייחסת לאובדנים?
המקצוע של, כן, לאובדנים. לאובדנים, תמיד אמרתי שהדבר שהכי מפחיד אותי, זאת אומרת, אין לי כבר כמעט פחדים, אבל מה שהכי מפחיד אותי זה לאבד אנשים שאני אוהבת, ולצערי איבדתי. איבדתי את אבא שלי כשהייתי בת 17, ואז עוד הייתי ככה חסרת אונים נפשית, לא ידעתי בכלל איך להתמודד עם זה. עוד לא היו לי האמונות שלי, הרגשתי שהעצב פשוט מציף אותי, ואני לא יודעת מה לעשות איתו. ולקח לי הרבה שנים ככה. בגיל צעיר מאוד. כן. ולא הרגשתי שיש מישהו סביבי שעוזר לי לצאת מזה. אבל כן מצאתי אחר כך והתחברתי לחברים יקרים שתמיד היו שם איתי, והוצאתי את עצמי מזה. ושוב, תמיד הייתה לי הרגשה שאני לא רוצה להיות בעצב. אני רוצה להיות בשמחה, וזה תלוי בי. זה תלוי בי, ואני יכולה לעשות את זה. וכל אחד יכול לעשות את זה.
וההבנה הזו התחדדה לך בגיל צעיר, שזה תלוי בך, או שזה בגיל יותר מבוגר?
בגיל יותר מבוגר הבנתי את זה יותר, ואמרתי את זה לעצמי, והתבוננתי בעצמי, ואמרתי, יש לנו את היכולת, בעצם אנחנו אחראים על מה שאנחנו מרגישים פה בפנים. יש מצבים שהדברים הם כל כך קשים, שזה קשה, אבל, והרגשות, כאילו...
מציפים.
מציפים. אבל בעיקרון, אני מאמינה בעיקרון הזה, שבסופו של דבר, כאנשים יש לנו את האפשרות הזאת, את היכולת לקחת את עצמנו אל השמחה.
תראי, באמת, אמא שלך למדה אותך שיעור כל כך משמעותי, אופטימיות אחרי מה שהיא עברה, וכוח חיים, שזה מרכיב באמת לאיכות חיים.
אז אני מרגישה שאני אופטימית בעיקרון, וגם שירים שאני בוחרת, ולפעמים יש לי ויכוחים עם יוצרים, כי אומרים, למה? אין לך אומץ לשיר? יש לי אומץ לשיר על כאב ועל רגשות שליליים, אבל אני רוצה תמיד את התקווה, איזשהו אור. שיהיה בקצה השיר. כן, אני גם זקוקה לזה, וגם אני מאמינה בזה. אני מאמינה שאופטימיות זה אנרגיה שאתה שולח, חיוביות זה אנרגיה שאתה שולח, וככה החיים שלך, זה יכול להשפיע על החיים. שכבר נאמרו בינינו כל המילים, כל הצלילים, לא, 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 לא. בת 70 ויהיה עוד מעט, בת 74.
ובת כמה את מרגישה?
אני לא מרגישה, לא מרגישה גיל. אני, באמת, זה מוזר לי המספר. אין לי כל כך התייחסות לגיל, אני פשוט... אני לא שמה שם את תשומת הלב שלי. אני חיה, אני מרגישה יותר נשמה בלי גיל. אני גם מאמינה בזה שאנחנו נשמות. שאנחנו נשמות שעוברות התנסות בעולם הזה, אנושית. ולנשמות אין גיל. אז אני רוב הזמן באמת חיה או באין זמן, או באמת משתדלת לחיות בהווה, וגם לרגע אין גיל. אז אני פשוט לא מתעסקת בזה. למרות שאני מכירה בערך של הגיל, אני חושבת שיש גם הרבה יופי בגיל, ויש מטען לגיל, שאני מרגישה אותו מאוד, שאני עומדת על הבמה, שאני שרה שירים, אני מרגישה שהמון חיים, המון גיל נכנס לתוך היצירה.
איך זה בא לידי ביטוי שאת מרגישה יותר על הבמה היום? יותר בנוכל. לא יודעת, איך את מגדירה את זה יותר?
קודם כל, כשאני שר השיר, אז ישר, כל רגע שאני שר, כל רעיון, אז אני ישר מתחברת לאירועי החיים שלי, באופן אוטומטי. כאילו, אני מרגישה את זה ממש
העומק.
מאחוריי, את העומק של זה.
והיום שאת מסתכלת על עצמך מופיעה לעומת בעבר, את יותר אוהבת את מה שאת רואה?
כן. אני מרגישה יותר ויותר טוב על הבמה, נכון על הבמה. אני תמיד הרגשתי שאני צריכה להיות שם, אבל היו לי הרבה פחדים והרבה חיבוטים וחיפושים ועכשיו אני מרגישה, בעיקר התחלתי להרגיש, אני מרגישה שאני יותר בוחרת, שאני יותר מחוברת לעצמי, שאני יותר מחוברת לקהל. לי גם היה העניין הזה שהייתי שנים רבות בלהקה. ואז יצאתי לקריירה עצמאית. וזה היה הבדל מאוד מאוד גדול, לעמוד על הבמה בלהקה, או לעמוד לבד. ובלהקה פחות הרגשתי צורך באמת להסתכל לקהל בעיניים, ולדבר איתו באופן ישיר. גם עשינו דברים שהם מאוד מסוגננים, עם קולות והרמוניות, וכשהתחלתי להופיע לבד, הרגשתי פתאום שהאחריות היא עליי, כשאני על הבמה, ויש שם אנשים,
זה ואני... פתאום להיות רק קצת ערום, לא?
כן, גם להיות ערום נפשית, אבל בעיקר פתאום ראיתי יותר את הקהל, הסתכלתי על הקהל בעיניים, ודיברתי אליהם באופן, עד היום אני מרגישה שאני יותר ויותר מדברתי לקהל באופן ישיר. כשאני עולה לבמה אני גם מרגישה כבר היכרות כזאת, שהם מכירים אותי, ואני מכירה אותם, ויש איזה, ואנחנו יושבים כמו בסלון ו... ומנהלים שיחה דרך השירים. וזה מאוד מהנה אותי. זה גם משחרר, וגם כאילו החיבור הזה עם הקהל מאוד, מאוד מתאים, מאוד, אני מרגישה כאילו עוד ערך שנוסף.
אם אני ככה שומעת את מה שאת אומרת, אז כאילו אפילו הגיל נותן לך יותר, אם בעבר יותר פחדת, או היו לך כן. יותר חששות, אז היום יש איזה משהו הרבה יותר נינוח.
הרבה יותר, אני
מבקשת. והרבה יותר מקבל, כן. ונמצא שם. נשמע כן. די ברכה.
כן, אני מרגישה עם זה מאוד מאוד טוב. אני גם יודעת שאני עולה לבמה, אני לא תמיד יודעת מה יהיה. לפעמים אתה מתחיל לשיר, ואתה לא יודע מה יצא. אני יוצאת לאיזושהי הרפתקה, ולא כל כך אכפת לי. אני אומרת, אוקיי, תזרמי. לפעמים הקהל מגיב, הקהל מבקש, כאילו יש איזושהי זרימה שאני מאפשרת לה להיות חופשית יותר.
שזה הרבה ביטחון שבאמת כנראה בא עם השנים.
זה בא עם השנים לגמרי, זה לא היה לי בעבר. זה באמת, בעיקר מאז שעזבתי את הלהקה ונהייתי עצמאית, אני חיפשתי שם גם באמת. ושוב, כמו שאמרתי, זה משיק לחיים. זה שחרר לי דברים ביחסים עם אנשים.
מה זאת אומרת?
אני הייתי, תמיד נורא שמרתי על עצמי. הייתי מאוד סגורה ושומרת על עצמי, ולא נותנת להתקרב.
את יודעת, אפילו הפנייה שלי אלייך, ושאת אמרת כן.
כן.
זה לא ברור מאליו.
לפעמים אני אומרת לעצמי, תלכי עם האינטואיציה שלך, תרגישי, תלכי עם איזושהי, עם האנרגיות. אבל אני כן שלחתי את האינטואיציה שלי, ואמרתי, אוקיי, בסדר. בואי נשוחח עם, עם אישה שפתוחה אלייך ורוצה להקשיב, ושיש פה, אני מרגישה, חוכמה ורצון טוב.
מה ככה שגרת היום שלך?
וואו, אין שגרה, כי היום...
אבל יש דברים תקסים כאלה שאת שומרת על עצמך בהם?
אני מאוד משתדלת עד כמה שאני יכולה שיהיה לי שעות שינה, כי אני מרגישה שזה ממש, אם אני רוצה להיות זמרת טובה, אני צריכה לישון טוב, אני צריכה לשמור על הגוף, כי זה הכל פה. אז אני משתדלת. היום שלי הפוך בדרך כלל. אני מאוד אוהבת את שעות הלילה, פחות אוהבת את שעות הבוקר, ומבחינת המקצוע זה מסתדר. ההופעות הן בלילה, אז אני ישנה מאוחר יותר, ו...
את מתעמלת גם? יש לך שגרת?
יש תקופות שאני מתעמלת, אני לא ספורטיבית מטבעי, אבל יש תקופות שאני לוקחת אחריות יותר. אז הייתה לי תקופה של פילאטיס, שאני מאוד ממליצה, ואני תמיד אומרת שאני אחזור לזה.
ואת נראית נהדה.
אני משתדלת לעשות הליכות. את יודעת, אני משתדלת לשמור כמה שאפשר, לא בפנאטיות. גם אין לי זמן, אני עסוקה נורא, כמו שאמרת וראית שיש... לוח הופעות שראית בפייסבוק. יש הרבה מאוד הופעות, אני מאוד עסוקה בכל מיני דברים, וזהו, אין זמן להכל. אבל...
איך את שומעת על כזאת רלוונטיות? אבל לפני כן רציתי להגיד לך שאת נראית נפלא.
תודה רבה, תודה.
אז אולי, איך שומרים על כזה מראה ללא גיל, כמו שאת אומרת?
כי אני מרגישה ללא גיל. את יודעת, אני מסתכלת במראה, אני רואה את עצמי, אבל שוב, אין לי הרבה תשומת לב לזה, למרות שאני מתאפרת ומסדרת את הטלטלים. אני מרגישה שאני אף פעם לא רוצה לחזור לעבר. אני מאוד רוצה להיות אני כמו שאני היום. אני לא רוצה לשמר את עצמי. אני באמת משתדלת להיות בכאן ועכשיו, ואני לפעמים אומרת שאני מנסה לחיות את הרגע לרוחב ולא לאורך. לא בזמן שמתקדם, אלא באמת לקחת את הרגע ולמצות אותו לרוחב.
אבל כשאת מסתכלת על עצמך, נגיד, צעירה יותר.
כן.
אין לך תחושה של אובדן הנעורים, או היופי שעבד, למרות שאת יפה גם בגילך, אבל...
כן. לא תחושה...
אבל הגיל הוא פרונס הגיל.
יש לי איזושהי תחושה ואמונה, ותמיד הייתה לי שלכל גיל יש את היופי שלו. באמת אני מאמינה בזה ורואה את זה. אני גם, כשאני מסתכלת על אנשים, אני לא... מנתחת, הוא נראה צעיר, הוא נראה מבוגר, אני מסתכלת על הנשמה יותר, וכל מה שאני רואה הוא יפה בעיניי, ואני חושבת שלכל גיל יש ערך, לכל מצב בחיים יש ערך.
תראה, אנחנו נמצאים בתקופה שבאמת יש ממש טרור יופי כזה.
כן.
מה את חושבת על זה?
שחבל שיש...
שאנחנו נכנעים לזה?
כן, לטרור. כאילו, אני בעד, כן, לשמור על אסתטיקה, ואם מישהי רוצה לראות טוב יותר כמו שהיא חושבת, אני בעד. אני בעד. אני אפילו עם הנכדה שלי, אז היא משחקת עם הציפורניים ועם וטיפוח עצמי, וזה נעים ונחמד מאוד. אבל כמו כל דבר, כשיש הגזמה, אז... וכשאתה מרגיש שעל זה קם, אתה קם ונופל, אז מתחילה בעיה. פשוט לשמור על פרופורציה.
ולקבל. אחד האתגרים הכי משמעותיים, נכון?
להתיידד עם השנים, להתיידד עם החיים, להתיידד עם מה שאתה רואה. לא לפחד מזה, לא לדחות את זה.
את פוחדת מהזקנה?
אז כמו שאמר, אני אומרת כל הזמן, המסקנה היא שאני לא פוחדת מהזקנה. קודם כל, אני באמת כל הזמן עסוקה, אני כל הזמן עושה דברים, אני כל הזמן יוצרת, אני כל הזמן חושבת כאילו מה מעניין אותי, אני סקרנית לגבי החיים, אני מתעניינת. ואפשר לעשות את זה בכל גיל, להתעניין בחיים.
ובאמת, איך את שומרת על כזאת רלוונטיות?
אני מנסה לחשוב תוך כדי זה שאת שואלת. קודם כל, תראי, יש שינויים, ואני יודעת שיש קהל. כאילו, אני משתדלת קודם כל ללכת לאן שאני מרגישה שרוצים אותי ואוהבים אותי. ואם יש כבר צעירים יותר שאני פחות רלוונטית להם, אז בסדר, אז יש להם את המוזיקה שלהם, וזה בסדר גמור, ואני מרגישה שלכל גיל ולכל סגנון יש את הקהל שלו, יש את המקום שלו, אני לא מנסה להיות מה שאני לא. שוב, זה הכל אני מנסה להיות, כל החיים הרי אתה מנסה למצוא את הדיוק ואת המקום הנכון שלך. אז, ואני באמת מוצאת שיש הרבה מאוד קהל שאוהב אותי ורוצה אותי, אז אני הולכת אליו. ואם אני נתקלת במכשול, אז אני הולכת הצידה למקום אחר.
ואת כל הזמן עסוקה ככה ביצירה, כן. ואת כל הזמן בחשיבה על זה, ואת, זה כל הזמן, נכון?
כן, כי זה החיים שלי. כמו שאמרתי לך, לא בחרתי בזה, הרגשתי שזה, אני מרגישה בשביל עצמי שזה ייעוד החיים שלי. ואנשים שואלים אם אני לא רוצה להפסיק, אם אני לא רוצה לצאת לפנסיה, ואני אומרת, למה, למה להפסיק? זה נותן לי כל כך הרבה אושר, למה להפסיק אושר?
לגמרי, מוזיקה זה חיים.
ואני מרגישה שאם אני אזרום עם הגיל שלי, ועשה דברים שאני אוהבת, ויהיה קהל שירצה לשמוע, והקול שלי עדיין ישמר, אז אין שום סיבה, לא פשוט להמשיך עד סוף החיים.
לגמרי. Okay. בפרספקטיבה על הקריירה המוזיקלית שלך, מה ציוני דרך, איפה ההתפתחויות שלך את רואה ככה?
קפיצות כאלה.
כן.
קודם כל, התחלתי להופיע בגיל 16 עם יגאל בשן. היינו, למדנו יחד בתיכון רננים. וכבר בגיל 16 התחלנו להופיע באופן מקצועי. והתמודדות ראשונה עם הקהל, לא פשוטה לי בגלל האופי שלי. עכשיו אני מנסה לחשוב על כל החיים שלי שהם ארוכים, היו המון תחנות בדרך. בלהקה הצבאית, שפתאום התמודדתי עם קהל גדול של חיילים.
היום בבוקר שמעתי את השיר יש לי אהוב בסרט חרוב,
כן.
וחשבתי לעצמי, וואו, כמה רלוונטי זה עוד היום, חזר להיות רלוונטי.
כן, נכון. אז עכשיו אני מופיעה אלינו ערב חדש עם ססי קשת ודורי בן זאב, בתיאטרון הזמר העברי, וכל אחד הביא שירים שלו מהקריירה, והכנסנו את יש לי אהוב בסרט חרוב, וכמובן התייחסנו לזה שהבחורות היום כבר לא אלה שמחכות בהכרח לחייל שיחזור מהקרב, אלא הם בעצמם כבר
גם
לוחמות, שינינו את הטקסט.
יפה.
וכן, ואנחנו מתייחסים לזה. כי האמת שעד היום לא שרתי את השיר הזה בהופעות שלי, כאילו מבחינת הטקסט, הרגשתי שאני רוצה, לא רוצה להיות במקום הזה של האישה שמחכה, למרות שהיום אנחנו רואים שגם אנשים שמחכות לבעלים שלהם, הם גם גיבורות בבית, אבל משום מה הרגשתי אז שאני לא רוצה להיות במקום הזה.
די בצדק.
כן התחברתי לימים האחרים, שזה גם היה הסולו שלי בלהקה הצבאית. אנחנו עוד נראה את הימים האחרים, שזה שיר תקווה לימים טובים יותר בארץ, ואת זה אני כן שרה עד היום. אז מה, אמרת שנתקלת בשיר הזה. כן.
כן, אז חשבתי באמת כמה זה שוב רלוונטי, כי כן. לאור הימים האלה.
נכון, המון דברים,
המון דברים עכשיו. הטוויסט שעשיתם מאוד יפה.
כן, הרבה דברים מקבלים עכשיו משמעויות חדשות לגמרי.
ואז בעצם הקמת
ואז עשיתי הרבה דברים עם אמנון ברנזון, והשתתפתי בהצגות. בעצם רציתי להיות זמרת בהצגות מוזיקליות, זה היה החלום שלי. שחקנית זמרת, והתחלתי בבימות, הייתה הפקה מחברות החשק, קראו לזה. ועשיתי עוד כמה הפקות תיאטרליות, עד שאמנון ברנזון חיבר ביני לבין שלושת הגברים של הכל וחביבי, אמי, קיקי ויובל. וזה היה באמת נקודת ציון, שקודם כל לקחה אותי קצת מהתיאטרון, לכיוון יותר של מוזיקה, למרות שבבימויו של צדי צרפתי, בעצם הוא גם עשה איתנו הרבה מאוד דברים תיאטרליים, ולכל השיר, הרבה שירים התייחסנו בעצם כפרודיה ובחיוך, אז הייתה תיאטרליות, אבל הלכתי יותר ויותר לכיוון המוזיקה.
זו הייתה הצלחה אדירה.
וזאת הייתה הצלחה אדירה, מיידית כזאת, שזה דברים שאתה לא מתכנן אותם, אתה לא יודע. אני אומרת, אתה עושה בחיים דבר ועוד דבר ועוד דבר, אלוהים כותף פתאום משהו, שאתה לא תמיד יודע לתכנן אותו. היה שם כנראה איזשהו חיבור, שהיה מאוד רלוונטי לאותה תקופה, ומשהו בהרמוניה שלנו, הקולית, פתאום קרה איזה נס הרמוני, והקהל התחבר לזה מיד, והופענו ערב שנים, ערב, 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 באולמות מלאים, וזה נהיה 15 שנה של החיים שלי,
וואו.
כאילו בלהקה. זה היה אולם מאוד סגור שלנו, הלהקה.
ואיך התמודדת עם כזו הצלחה? זה גם לא פשוט.
זה לא פשוט גם להתמודד עם הצלחה.
לגמרי.
אני בהתחלה עוד הייתי קצת מתוסכלת, כי הרגשתי שאני הולך לאיזשהו מקום שלא תכננתי, כי רציתי תיאטרון, ופתאום אני לא בתיאטרון, וכל הזמן אמרתי, אוקיי, אבל אני אחזור לתיאטרון. אבל הייתה הצלחה גדולה, ואתה לא יכול לעזוב הצלחה כזאת. אז הייתי קצת באיזה... וכן, ההתמודדות שלי עם ההצלחה, עם ההצלחה בה פרסום גדול מאוד, ואתה הולך ברחוב, וכולם מכירים אותך, ויש לך פחות פרטיות. אז הייתי צריכה נפשית להתמודד עם זה, כאילו למצוא את המקום שלי בתוך זה, לאזן בין הצורך שלי להיות פרטית בחיים פרטיים, לבין הצורך להיות...
באמת, איך התמודדת עם הישראליות הזו שחברים שלך, עצם זה שאת מפורסמת הם כבר חברים שלך?
של האנשים, את מתכוונת לקהל.
כן, אנשים בטח פגשו אותך ברחוב.
הייתה תקופה שהרגשתי מותקפת קצת, הרגשה שאתה קצת מותקף, בייחוד אני, כשאני כל כך זקוקה לפרטיות שלי. אני התחברתי ליובל, הרי בזמן הלהקה, ואיכשהו עשינו איזושהי חלוקה, הוא היה שר החוץ ואני הייתי שרת הפנים, והוא לקח ממני את כל הדברים שקשורים לסופר, לבנק, להתמודדות עם, ואני יותר סגרתי את עצמי. עם השנים, גם אחרי שהתגרשנו כמובן, ואחרי שעזבתי את הלהקה, החלטתי שאני צריכה לפתוח שם, והסתכלתי לקהל בעיניים גם ברחוב, והבנתי את הערך של זה, ואפילו נהניתי מזה, ו...
אבל אני כל כך פתאום מבינה ממך, איזה מחירים יש להצלחה.
כן.
גם כן, לא היית מדויקת לעצמך ממש עד הסוף.
כן. נכון.
וגם התכנסת והסתגרת מפני העולם.
כן. ממש הסתגרתי.
שהיית בפרק, לעומת איזה פרפורמרית גדולה על הבמה, איזה פאר כזה.
כן.
זה 15 שנה, זה חתיכת תקופה.
אבל איכשהו הצלחתי כן להתמודד עם זה, במובן שמצאתי את המקום הפרטי שלי מאוד, ויכולתי גם לצאת לעולם ולקהל. מצאתי איזושהי...
גם נהנית מהתקופה הזו?
עם הלהקה?
כן, שזה היה כזה עומס ואינטנסיבי. כן.
תראי, נהניתי מהמון דברים, ואני יכולה לומר אפילו בהסתכלות מהיום, שאני רק מודה לכל, זאת המתנה גדולה בשבילי, ואולי זה גם משהו שהייתי צריכה, כדי שיוציא אותי מהסגירות הזאת שלי. ההצלחה הזאת, הגדולה של הלהקה. נהניתי מהמוזיקה, נהניתי מההרמוניות, נהניתי מאוד מהשירה, נהניתי מהמסעות בעולם, שעשינו הרבה מסעות בעולם, מאוד מרתקים. היו גם חילוקי דעות בינינו, ומה שפרק אותנו בסופו של דבר. אנחנו, ארבעתנו, היינו אנשים מאוד מאוד שונים, עם התעניינויות שונות. אז לא תמיד הרגשתי לגמרי הרמוני. לפעמים הרגשתי גם שדברים נכפים עליי. הם היו גם שלישייה בלהקה הצבאית, בלהקת התותחנים. הם היו חברים מאוד מאוד קרובים.
וואו.
הם באו אל נפגשנו, הם היו דבוקה כזאת, ואני באתי לבד. אז לפעמים הרגשתי ככה שאולי שהקול שלי לא לגמרי נשמע, שהם מובילים, שזה טוב, שאני רציתי גם שיובילו אותי, אבל בדברים מסוימים. לפעמים הרגשתי שזה קצת יותר מדי לי, ועד שבסופו של דבר הרגשתי שאני באמת צריכה את החופש שלי מזה.
איך מקבלים החלטה כזאת לפרק דבר כזה?
זה לא היה פשוט, זה לקח כמה, כי גם הייתי נשואה ליובל,
כן.
תקופה ארוכה, שכבר החלטתי לעזוב, עוד הייתי נשואה ליובל, והרגשתי שזה קושר אותי. זו החלטה מאוד לא פשוטה, כי גם ידעתי שאנשים ייפגעו מזה, אבל הצורך שלי היה כל כך חזק, שהוא גם ידעתי, גם לא ידעתי למה אני יוצאת. אמרתי, חביבי זה ההצלחה, אני לא יודעת אם הקהל ירצה לקבל אותי לבד, אני לא יודעת מה אני יוציא מעצמי כזמרת לבד, אני לא יודעת מה אני רוצה לעשות.
זה חתיכת אומץ.
אני יודעת שאת זה אני רוצה לסיים, זה מה שידעתי. והיה לי אומץ, והיה ממש. לי כוח, וברגעים האלה באמת אני מבינה על עצמי, שעם כל זה שאני, עם כל הסגירות, ועם כל העדינות, ויש בי כנראה איזשהו כוח פנימי מאוד מאוד חזק, שמאפשר לי את, את המהלכים האלה.
בפרספקטיבה לאחור היום, הצומת הזאת, בטח איך את מסתכלת עליה?
העזיבה הזאת?
כן.
כברכה, ותודה שהיה לי הכוח לעשות את זה, כי אני חושבת שזה היה טוב לכולם. אני לא בטוחה שהם ידעו שזה טוב גם בשבילם, כי מרגע שזה התפרק, כל אחד חיפש את עצמו, וכל אחד מצא לו את, את היכולת ואת הכוחות שלו בדברים אחרים. וגם כשהיינו ביחד, הרגשתי שאנחנו מאוד תלויים אחד בשני, שאין לנו כאילו חיים לבד, בלעדי הלהקה, והרעיון הזה, לא אהבתי את הרעיון הזה, שאנחנו תלויים כל כך, שאנחנו אין לנו את, לאף אחד מאיתנו את שתי הרגליים של עצמו. אני הרגשתי מאוד צורך לעמוד על שתי רגליים, להיות עצמאית. זה, ואני חושבת שזה עשה לכולנו את הטוב הזה.
שתמיד יותר קל לראות את זה בדיעבד, נורא כן. קשה בזמן האמת לראות.
לגמרי, למרות שהצורך הבנתי אותו מאוד מאוד חזק אז, וזה מה שנתן לי את הכוח.
ולימים את גם מפרקת את הבית.
כן, זה היה פחות או יותר באותה תקופה. כן.
וואו.
כן, שזה גם מהלכים לא פשוטים, כי יובל ואני באמת היינו חברי נפש, חברים נפלאים, אנחנו נפרדנו כחברים מאוד מאוד טובים. היה בינינו כבוד הדדי מאוד מאוד גדול. והיו לנו חלומות משותפים שהיינו צריכים לשנות. זה לא היה פשוט בכלל, וילדים. אבל גם אז אני הבנתי שלא צריך להמשיך לחיות במקום שאתה מרגיש שכבר לא מתאים לך, שכבר לא מפתח אותך, שאנחנו יותר סוגרים אחד את השני מאשר פותחים. ואם אני רוצה לחיות חיים אמיתיים, צריך לשנות.
זה המון אומץ.
היה לי אותו, כן. היה לי את האומץ הזה.
מה עוזר לך להיות אמיצה? במה את נעזרת?
אני לא יכולה לחיות בשקר, אני לא יכולה לחיות לרמות את עצמי, אני לא יכולה. אני מתה כשאני מרגישה שאני לא במקום האמיתי שלי. אני לא יכולה לשים מסכות, אני נפשית, אני...
אז גם היום המערכות יחסים שלך שסובבים אותך, הם תמיד... הן משמעותיות, כנות, את מתרחקת מ...
אני משתדלת מאוד שזה יהיה באמת אמיתי, ואם לא, אז זה לא.
זאת את כל הזמן מדויקת לעצמך בהיבטים האלה.
כן. כן, בייחוד עכשיו, דווקא בגיל שלי, שאני מרגישה שצריך מאוד מאוד לדייק ולהיות במקום הנכון, כי אחרת, בשביל מה?
ויש לך דברים שעוזרים לך בזה? למשל, את לומדת משהו, את עושה מדיטציה.
אז זהו, שהאמת היא שלאורך כל הדרך, כן, התעניינתי בדברים ולמדתי. הרבה יובל עזר לי בזה. יובל התעסק בזה הרבה פעמים.
במה?
בכל מיני תורות רוחניות, ופילוסופיות רוחניות, ודרכים רוחניות. ולי תמיד היו השאלות, כל ילדותי, על העולם, על החיים, אבל אף פעם לא לקחתי את עצמי לאיזושהי דרך, וליובל נתתי יד, והוא לקח אותי. בזמנו היינו תקופה בסיינטולוגיה, למדנו. עם כל זה שעזבנו והרגשנו שזה כבר לא בשבילנו, קיבלנו מזה הרבה מאוד, הרבה מאוד התבוננות פנימית חיובית שאני לוקחת איתי לכל החיים. הוא הכיר לי את הספרים הראשונים שקשורים לעבודה רוחנית. התחלתי אז לקרוא פשוט ולחפש ולנסות להבין את הנשמה. התעניינתי בעוד דברים, הייתה לי אחות שנפטרה לצערי, שאהבתי אותה מאוד, שהייתה לה תופעה מעניינת של תקשור. אני אומרת תופעה כי לא יודעת איך להסביר את זה, אבל היא חוותה חוויה של תקשור, והיא עבדה בזה, והיא נתנה ייעוץ רוחני דרך תקשור, ונתנה לי הרבה ייעוץ, והיו לה גם קבוצות של מדיטציה דרך התקשור, ואני השתתפתי בה בקבוצות האלה. אז הייתה לי, עד היום יש לי דרך, כל הדרך.
באמת, יש לך מזון רוחנית?
ולגמרי. וזה נותן לי כוח והבנה יותר.
ושאת מסתכלת היום על הימים שאנחנו עוברים.
כן, תראי, יש לי את האמונות שלי, שמחזקות אותי מאוד, אבל באמת יש מצבים, כמו מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, שפתאום אתה בוחן את עצמך ואתה אומר, רגע, אבל בעצם אתה לא מבין למה, אתה לא מבין איך להתמודד עם זה, אתה קצת מתבלבל, כי זה באמת איזושהי קיצוניות מאוד 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 גדולה. כן, אז גם פה אני מחפשת את עצמי, משוחחת עם הילדים שלי, והבן שלי יום אחד אמר לי, אמא, הגעתי למסקנה שמה שצריך זה פשוט להמשיך לנוע, להמשיך לנוע, ואמרתי, וואו, זה נורא חכם, כאילו לא להיתקע בתחושות הקשות, בסיפורים, כאילו לשמוע ולדעת, אבל לא להיתקע. להמשיך לנוע ולראות, אוקיי, מה עושים עכשיו עם כל הדבר הנוראי הזה שקרה לנו.
אז את מופיעה ומביאה בעצם...
אז די מיד התגייסנו, אני רק רוצה לציין שיש לי מנהל אישי, קיקי רוטשטיין, שהוא בעצם, אנחנו צוות, שאנחנו עוברים ביחד את כל הדברים האלה. מאוד חשוב, שאת אומרת, איך מתמודדים, שאתה בצוות עם אנשים שאתה עושה ביחד את הדברים. התגייסנו מיד להופיע למפונים, וניסינו לתת את הנתינה הזאת שלנו, שאתה אף פעם לא יודע אם זה שווה משהו, אבל התחושה הייתה שזה...
מוזיקה מרפאת.
כן, אז זה מה שאני מרגישה. וזהו, ו... וגם יצרתי, הקלטתי, עכשיו הקלטתי שיר שכתבה לי ריקי גל, היא כתבה את הטקסט, ופוליקר, נתתי לי פוליקר את הטקסט, יהודה פוליקר, והוא מיד נענה, וכאילו אך זה מין תקופה כזאת שהלבבות פתוחים. האמת שריקי כתבה את השיר הזה, לשיר קוראים פתאום דמעה, וזה מדבר על... אני יכולה לקרוא לך שנייה את הטקסט שלו, הוא נורא קצר ופשוט.
בטח.
פתאום דמעה כך לפתע, באמצע היום, באמצע שום מקום, פתאום דמעה כך לפתע, באמצע הרחוב, עוטף כתף קרוב, פתאום דמעה כך פתאום, באמצע היום, פתאום דמעה אחת שמאשרת, את עצמה היא מדברת, בשמי ובשמך, פתאום דמעה אחת לא מתפשרת. פתאום דמעה, כך פתאום. עכשיו כבר לא נבהלת. מתמסרת ושרה, רק לך, רק לך. פתאום דמעה, כך פתאום באמצע היום. ואת השיר הזה היא כתבה, היא נתנה לי לפני השבעה באוקטובר. עכשיו אני מרגישה צמרמורית עם העוטף כתף, כאילו היא ניבאה משהו, והאמת היא שלא מיד הלכתי להקליט אותו, יהודה פוליקר נתן לי שני שירים, השיר השני היה על משהו אישי בינו לבינה, וכבר התחלתי לעבוד עליו, ופתאום קרה האסון, והרגשתי שאני לא יכולה להתעסק בעצמי, ואני חייבת להתחבר שכולנו לב אחד גדול שמרגיש ביחד ועצוב ביחד. ואמרתי, אני רוצה את השיר הזה, ואני לא יודעת אם הוא יהיה להיט, ואני לא יודעת אם מי שרוצה לשמוע אותו, אבל אני כזמרת, זה מה שאני יכולה להגיד, שפתאום יש לנו איזו דמעה גדולה, וגם אין מילים, זה שיר בלי הרבה מילים.
זה דימוי מקסים, כן. פתאום דמעה.
אז הקלטנו את זה.
ומתי נשמע את זה?
וכבר הוצאתי את זה לרדיו. זהו, וכל פעם שישמיעו אמרתי, אני מבטיחה שהשיר הבא יהיה שמח יותר, ואני מקווה שתהיה לנו סיבה לשמחה.
אבל אהבתי את מה שהבן אמר.
מה?
אהבתי את מה שהבן שלך אמר. כן. פשוט להמשיך בתנועה.
להמשיך בתנועה, נכון? זה ממש חכם?
מאוד חכם, כן. בעיניי. אין לנו ברירה.
נכון.
גם.
אנחנו חיים.
כן.
כן.
שלומית, אז ככה יצאת מהרחם הזה של הלהקה.
כן.
לדרך עצמאית כזו, והלכת והתפתחת, והגעת למחוזות אופריים גם.
כן, דברים הפתיעו אותי. האמת היא שהדרך הפתיעה אותי. האמת שהתחלתי בהתחלה לא היה לי כלום, אמרתי, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? והתחברתי לירוסלב יעקובוביץ', הסקסופוניסט, ואלינו ערב משותף, הופענו שנתיים ביחד, ועשיתי דיסק שנקרא תקליט עברי, לקחתי שירים שנכתבו לפני קום המדינה, בעיבודים חדשים, אפילו רוקיסטים, של חגי אלקיים וצדי צרפתי, עבדתי על זה. התחלתי לחפש את עצמי, אחר כך עשיתי דיסק שנקרא אישי ואהובי של שירים של מאיה בג'רנו, שלא יכולתי אחר כך הרבה לעשות איתו, כי זה היה שירה אירוטית שמאוד אהבתי, אבל איכשהו לא יכולתי להתחבר עם זה לקהל שלי.
למה?
בגלל, אז זה היה מאוד אינטימי, מאוד משהו. היה לי איזה חיפוש דרך כשעזבתי את חביבי, כי אנשים רצו אותי נורא חביבית.
כן,
כאילו,
פרפורמרית. בסגנו,
כן, של חביבי.
על הבמה. על
השיר הזה, והדיסק הזה היה כל כך אישי וכל כך פנימי ואירוטי. אז הרגשתי שאני צריכה עוד לחפש דרך להגיע לקהל שיש לי, שהוא גם אני הפנימית, וגם חיבור לעבר, כן. שנתן לי כל כך הרבה.
כן, כן.
לא להתכחש לעבר שלי. וזאת הדרך שעשיתי, החיבור הזה. ואז, כן, והמשכתי את הדרך, ופגשתי את יבגני, ושם היה חיבור ברמה אחרת לגמרי, ששם התחברתי לגנים של אמא שלי, שהיה לה קול אופראי, סופרן, אני תמיד הדחקתי, אני תמיד אומרת שהדחקתי את הגנים האופראיים שלי, במודע, לא רציתי להיות זמרת אופרה, ואז לא פיתחתי את עצמי לזה. אבל כשהתחברתי ליבגני, פתאום הרגשתי את האהבה שלי לזה, והייתה לנו כימיה מדהימה על הבמה.
זה הייתה
הצלחה גם. 7 שנים הופענו, התחלנו שנה באירופה, הופענו מטעם קרן היסוד ליהדות אירופה, וזהו, ובאנו לארץ, ואמרנו, טוב, ננסה, עשינו הופעה אחת בדורות, והרגשנו מין וואו כזה, שוב, של משהו שאתה לא מתכנן אותו, כמו תחילת הכל עובר חביבי, התחושה הזאת של שהקהל רוצה, שהם שואבים אותך למשהו. מאוד נהניתי להופיע איתו, שעשינו שילוב של אופרה ומוזיקה ישראלית, כן. כמובן. והיו 7 שנים שמאוד אהבתי. גם אחר כך כשהופעתי בחול, הוא כבר עזב לניו יורק, אז הייתי מארחת אותו תמיד שם, והיו לנו הרבה תכנונים לעתיד, לצערי, הוא נפטר.
בגיל ממש צעיר.
כן, כן. זה היה מאוד כואב. ואז עשיתי ער עם 3 טנורים, כן. אמרתי, אוקיי, נשדרג את זה, נמשיך את זה. שלושה טנורים מהאופרה הישראלית, המשכתי את אותו קו שכל כך נהניתי בו, ומה עוד? את יודעת יותר טוב.
לא, אני רק יכולה להגיד לך ככה, שבאמת, תוך כדי שאת מדברת, באמת, איך כל שלב היה לו את התפקיד שלו, את השיעור שלו שהביא לדבר הבא.
ולא לפחד מדלתות שנסגרות, כי באמת כל דבר מביא דבר אחר. אני יודעת שעם ירוסלב הפסקנו כי הוא עזב את הארץ. ואני כל כך הצטרתי ואמרתי, מה יהיה עכשיו? הוא עזב, מה אני אעשה? וזה, הוא הכיר לי גם את פטר ורטהיימר, הסקסופוניסט האגדי, שאחר כך הופיע איתנו גם עם יבגני. ואוקיי, אז פתחתי את עצמי ליבגני ולפטר, וכשיבגני עזב את הארץ, פתחתי את עצמי לכל דבר שנסגר, הביא, ובאמת, אני יכולה לומר ממרום גילי, שממש לא לפחד מדברים שנסגרים, מדלתות שנסגרות, תמיד זה החיים, דברים חדשים נפתחים.
ומה עוד את רוצה להספיק? מה עוד חשוב לך להספיק?
שוב, אני לא אומרת להספיק, כי אני לא רוצה להספיק. כן. אני רוצה לעשות, אני רוצה...
כן, להיות.
להיות עכשיו ולהיות. פשוט להמשיך לשיר, ולהמשיך להקליט שירים, והייתה לי בשנתיים האחרונות חוויית תיאטרון מאוד מאוד מאוד... מרגשת בשבילי, עוד חוזר הניגון בהבימה, שזו הייתה הצגה מוזיקלית על חייו של נתן אלתרמן, עם כל השירים הענקיים של וילנסקי וארגוב, תרצה אתר. אני שיחקתי את רחל מרקוס, אשתו של נתן אלתרמן, ושם חזרתי לאהבה שלי התיאטרון, כי זה היה גם תפקיד של משחק. מאוד מאוד נהניתי, מאוד נהניתי מזה, נהניתי מהבימה, נהניתי מהקאסט הנהדר, שם הכרתי את ריקי גל, שאחר כך התחברנו לערב משותף שעשינו ביחד.
כאילו באמת דבר מביא לדבר.
דבר מביא דבר. עם ריקי גל ומאיה מעוז, השחקנית הנהדרת של הבימה, ישבנו באותו חדר הלבשה שנתיים, ומתוך השיחות... נוצר הערב שלי עם ריקי גל המדהימה, שכל כך נהניתי להתחבר אליה, לאישיות שלה, לכישרון שלה, לכל האטיטיוד המקצועי שלה, ההתייחסות שלה לטקסט. ממש הרגשתי חוויה יפה מאוד איתה, למרות שאנחנו נורא נורא שונות, דווקא השוני הזה עשה משהו שלישי שאני מאוד אהבתי. אז זהו, שאלת מה אני רוצה לעשות, אז זה הזכיר לי את זה, כי אני מחכה באמת לראות, אני מאוד אשמח לעשות משהו בתיאטרון, וצריך להיות משהו מאוד, שוב, מאוד מדויק, כמו שהרגשתי בעוד חוזר הניגון. אז אני ככה מתבוננת, ואני אשמח אם יהיה משהו כזה, ופשוט שהחיים והמקצוע יפתיעו אותי, אני תמיד אומרת. כי כל דבר, כל כך הרבה דברים באמת בדרך הפתיעו אותי. וזה הכיף.
לאורך השנים את מרגישה איזשהו, שמשהו השתנה לך בהתייחסות שלך למשפחה, לזוגיות, לילדים, משהו בתפיסה שלך השתנה?
אני לא יודעת אם השתנה. החיים השתנו, הזוגיות השתנתה. אני תמיד הרגשתי, כיוון שאימא שלי הייתה זמרת ושחקנית, והיא בעצם ויתרה על זה. כי אבא שלי לא רוצה שהיא, הוא רוצה שהיא תישאר בבית ותטפל בי ובאחותי. והיא עזבה. אני חושבת שזה היה הסיפור. את יודעת, לפעמים אנחנו כילדים, אנחנו קולטים דברים, ואני חושבת שזה היה הסיפור. היא הפסיקה ותמיד הייתה לי הרגשה... שהיא אישה אומנית שלא מגשימה את עצמה, שעזבה משהו שמאוד מאוד יקר לה, שזה חלק ממנה, כמו שאני מרגישה שהשירה חלק ממני, ושהיא פחות מאושרת בגלל זה, שהיא פחות מוצאת את עצמה בלהיות עקרת בית, למרות שהיא הייתה אימא מדהימה, והיא בשלנית מדהימה, והיא נתנה לנו באמת את כל כולה. אבל הרגשתי את התסכול, ואחותי ואני תמיד התפללנו שיבוא איזה מפיק גדול, ויקח אותה ויגשים אותה. ואני זוכרת שאני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות במקום הזה. חשובה לי מאוד מאוד משפחה, וחשובים לי מאוד ילדים, וחשובה לי מאוד זוגיות, ואני אגשים את שני הדברים ביחד. ולשמחתי הרבה הצלחתי לעשות את זה, שנים רבות. זה גם עזר מאוד שיובל ואני היינו באותה להקה, אז הצלחנו באמת גם להמשיך את הקריירה, וגם להקדיש לבית קצת אחר, בגלל אורח החיים, אבל גידלנו שני ילדים נפלאים, ועכשיו נכדה נהדרת, יולי. אז אני נורא שמחה שהצלחתי באמת, וזה אפשרי להגשים, זה לא פשוט, זה כל הזמן התארגנות, אבל לא ויתרתי על שום צעד. כן, היו לפעמים בתחילת הקריירה, אני זוכרת שקצת נבהלתי, היו לי רגעים שקצת נבהלתי, אני זוכרת שפעם היו לי 4 הופעות ביום, ואז אמרתי לעצמי, רגע, אבל אם אני רוצה זוגיות, אז יש 4 הופעות ביום, איך אני אסתדר? והייתה לי איזו בהלה קטנה. אבל לאט לאט הבנתי שאפשר לאזן את זה, ונכון, לפעמים לוותר, אבל הוויתור הוא יותר בחירה מאשר הוויתור. החיים עם יובל היו מאוד יפים ומיוחדים, והייתה להם סיבה טובה מאוד, וחיים של אהבה, עד שדברים השתנו, אנחנו משתנים. והשתננו כל אחד לכיוון קצת אחר. ואני הבנתי שבשביל האושר של כולם, אני לא תכננתי את זה. היו לי חלומות איתו עד לסוף החיים, אבל אתה כן מבין תוך כדי שדברים צריכים להשתנות.
זה מאוד אמיץ.
כן.
מאוד אמיץ. ומחפשים זוגיות בגיל מבוגר?
אני אומר שאני לא מחפשת. אני רוצה, אני אשמח כן. לדבר המדויק. כן, אני...
זאת אומרת, עדיין, ג'ן פונדה אמרה שיוציא הגברים מחייה. שמעתי.
אני לא הוצאתי שום דבר מחיי, אבל אני גם לא מחפשת. אני גם לא רוצה בכוח. כי בסופו של דבר, קודם כל אני מאמינה שכל מצב שאתה נמצא בו הוא מצב שלם. גם אם אני לבד עכשיו, זה איזשהו מצב שלם. יש לי חיים שלמים, גם מתרגלים ללבד ואוהבים את הלבד, ואני שלמה מאוד עם הלבד, וזה לא סותר את זה, שאני הייתי שמחה מאוד אם לצידי היה עוד מישהו שהוא גם לבד וגם איתי. כן, אני הייתי רוצה, אבל אני לא מחפשת את זה, כי אני מאמינה שאם זה צריך להיות, אז החיים יביאו את הדבר, אם אני רוצה את הדבר הנכון. כלומר, היו לי אפשרויות לבחור דברים שהם לא מדויקים.
ליד.
כן, ליד, כמו שצדי אומר. אז לא בחרתי בהם, ואני באמת רוצה או את המדויק, או... אלוהים גדול.
זה כל פעם משהו חדש?
כן.
זה מה שאת מנסה להגיד?
כן.
זאת אומרת שאין לך את הילד המועדף, את השיר לא, המועדף.
ממש לא, ממש לא.
את התקופה המועדפת, כל דבר בזמנו.
לא, כל דבר בזמנו, ובעיקר מה שאני עושה היום. זאת אומרת, כל פעם שמגיע איזשהו זמן עם משהו חדש, אותו אני אוהבת. אני לא מתגעגעת לדברים שעשיתי בעבר, שאני שמחה עם המון דברים שעשיתי בעבר, אבל אני תמיד עם המבט למה שאני עושה עכשיו, ואולי קצת קדימה, אבל בעיקר למה שאני עושה עכשיו, כן.
נשמע ממש בריא.
אני משתדלת להיות בריאה.
בריא נפשית, לא להיאחז בעבר, כן. לחיות את הכאן ועכשיו, עם הבת,
כי העבר
עם לפעמים, קריצה קדימה.
כן, כי העבר לפעמים יכול להיות מטען חיובי, ולפעמים מטען שמכביד עליך.
כן. מה היית מציעה לנשים בתחילת הדרך? איזה תובנה על החיים, איזה...
נשים או זמרות? מה השאלה?
נשים.
כן. וואו.
למרות שבמהלך השיחה בינינו, אני יכולה לדוג הרבה פנינים.
כן. באמת ללכת עם הלב ולהאמין בעצמך. ולא לפחד מירידות ועליות. להתחבר באמת רק לסביבה בונה ומחבקת. להתעניין בחיים. להשתדל להיות עצמאית. גם נפשית וגם כלכלית. להרגיש כל הזמן שאת צומחת. שאת צומחת. לא לתת כאילו לעצור לך את ה... את הצמיחה.
אנחנו בסוף השיחה בינינו. יש משהו נוסף שאולי לא שאלתי, שהיית רוצה להגיד עוד, להתייחס?
רק לתקופה הזאת, שאני כל כך מקווה ש... שנצליח איכשהו לאחות את, ה... את הכאב והסבל הכל כך חזקים. לפתוח את הלבבות של אנשים שעוצרים, למשל, את החזרת החטופים, שמאוד כואב לי לראות שיש אנשים שבכלל שוקלים האם זה חשוב או לא חשוב, איפה זה בסדר העדיפויות, שיש פה משהו מאוד מאוד שייך למוסר שלנו ולאנושיות שלנו, לזכור פשוט שבשביל מה כל זה, בשביל האנושיות. ואם נאבד את האנושיות, אז אין טעם לשום דבר.
לגמרי.
אז אני באמת מצפה לריפוי ולאיזושהי גאולה.
אמן, שלומית. תודה רבה 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 שפתחת את הלב.
תודה רבה לך שעזרת לי לפתוח.
שמי